רפואת עודד אפרים בן ביביאן, את השם והצלחה בכל מעשה.
רפואת שושנה בת חנה.
איך?
רפואת
שושנה
בת חנה.
בת חנה בבית השם תוך שם חול לישראל.
מי?
טוב, היום נלמד סוגיה בהלכה לגבי ברכת הלבנה, זה קצת יותר מצוי בימים האלה שאנחנו עכשיו לקראת ימי החורף. הרבה פעמים זה קורה שבאים לעשות ברכת הלבנה ויש איזה ענן דק שמכסה את הלבנה. היום צריך לחסות, יש לפעמים הלבנה ממש מכוסת בעננים, אז אי אפשר לברך. לפעמים יש איזה ענן דק כזה שמכסה אותה. היום צריך לחכות שהוא יעבור או שאפשר לברך, זה מה שנלמד היום. יש הרבה הרבה שאלות בהלכה בברכת הלבנה. היום... כן, כתובה. אבל יש הרבה שאלות בהלכה שנוגעים בברכת הלבנה, ניגע בשאלה הספציפית הזאת. לפני זה הבאתי כאן קצת הקדמה לראות את החשיבות של המצווה הזאת וכמה היא גדולה. אז אני קורא מקור אחד, הגמרא בסנהדרין. כל המקור להלכות ברכת הלבנה זה הגמרא שמה במסכת סנהדרין. ואמר רבי יחיא בר חנינא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל, כן, אני בדף שכתוב למעלה ברכת הלבנה בגדול, כן? כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. כתיב אך החודש הזה לכם, כתיב אתם, זה אלי ואנווהו. הגמרא אומרת, כתוב החודש הזה, וגם כאן שם כתוב זה אלי, ואנווהו שחזל אומרים שהיה גילוי שכינה בקיעת ים סוף, אז זה הזה לומדים חזל שכל מי שאומר ברכת הלבנה זה בחינת מקבל פני שכינה. עומת נבין למה. תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש, דיה, כל חודש וחודש דיה. אמר אביי, איל כך, בגלל שאתה אומר שזה כזה גדול, שזה כמו הקבלת פני שכינה, נמרין ומאום, צריך להגיד אותו בעמידה, בגלל כבוד השכינה. אותו דבר כתוב במחילתא, אני קורא מקור 2, שישראל מונים ללבנה והגויים מונים לחמה. לא דיים לישראל אלא אחת ל-30 יום מקביעים את עיניהם אביהם שבשמיים.
גם אנחנו אבל פעם ב-28 שנה.
או, באמת כתוב בספרים שנכון, עם ישראל הוא מונה לשתיים, אבל בעיקר זה ללבנה. עיקר העניין זה הלבנה. למה מי שאומר ברכת הלבנה, זה בחינה שמקבל, כאילו מקבל פני שכינה. מה הקשר? התיאור מקור 3, יש כאן רבנו יונה, שזה מאוד בסיסי לעבודת השם בכללי. אומר רבנו יונה על ברכות. כאילו מקבל פני שכינה, מפני... שהקדוש ברוך הוא אף על פי שאינו נראה לעין, נראה הוא על ידי גבורותיו ונפלאותיו. אדם יכול לפגוש את הבורא, הוא לא יכול לראות אותו, כמובן, כי לא יראני אדם וחי, ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל אתה יכול לפגוש את הבורא על ידי הגבורות והנפלאות שלו. כנען שנאמר, אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. אז רבי יונה מסביר את הפסוק ככה, אכן אתה אל מסתתר, כלומר, אפילו שאתה אל מסתתר, אני יכול לפגוש אותך דרך אלוהי ישראל מושיע, דרך הישועות שלך. כלומר, אף על פי שאתה מסתתר, אתה הוא אלוהי ישראל שעשית עמהם כמה נפלאות, ואתה מושיע בכל עת ובכל שעה. ועל ידי תשועתך רואים אותך בני אדם, ואתה מתגלה להם ומכירים אותך. למה זה קשור בברכת הלבנה? מסיים רבנו יונה. וגם כן בכאן, על ידי מה שמחדש החודשים, הוא מתגלה לבני אדם, והוא כאילו מקבלים פניו. כלומר, אומר רבנו יונה, מה זה הקבלת פני שכינה? גילוי פני שכינה זה גילוי כבוד השם בעולם. ככה גם הבן ישכם אבי בשם הנודע ביהודה, שאומר שכל בעשרה שכינה שורה. הוא אומר, מה זה השכינה? מה זה שכינה? שכינה הגדר שלה הפשוטה, זה גילוי כבוד השם בעולם הזה, הגשמי. אפילו שהעולם נמשון נעלם, יש מקומות שאתה רואה כאן גילוי כבוד השם. הרבה יהודים עושים מצוות, יש כאן גילוי כבוד השם בעולם. אתה צועק או אתה עומד ואומר, יש בורא לעולם, יש כאן גילוי כבוד השם. אותו דבר, שאתה אומר ברכת הלבנה, אתה בעצם מעיד שיש מישהו שברא את העולם, והעולם הוא לא קדמון, שהיה תמיד, אלא יש בורא שמחדש אותו. מקור 4 הוא גם כותב ככה, הוא רק יותר מעריך בזה, בספר חמר וחי, הוא כותב ככה. הסבר הדברים, כלומר, אילו לא זכו ישראל אלא למצווה אחרת, אלא לזו שמקבלים פני השכינה פעם אחת בחודש דיים. אז הוא אומר, למה אם זה היה מצווה יחידה, חזור אומרים, אפילו אם היה מצווה אחת, רק ברכת הלבנה, דיים, דיינו. למה דיינו? כמו שאמר לנו רבנו יונה, שהקבלת פני שכינה זה העניין הזה שאתה יודע שיש בורא לעולם. נכון? אתה מפרסם את אלוהותו יתברך. הוא אומר, זה מטרת האדם בעולמו בסוף. למה אדם בא לעולם? כדי להכיר את בורו. אז אם אפילו פעם אחת בחודש יש לך את המצווה הזאת שאתה מכיר את זה שיש בורא לעולם, תפסת את המהות של החיים שלך.
אני רוצה מניין, ואתה בעצמך גם צריך להכיר את בורא לעולם.
תמיד, נכון. יש עידור במיניין, נכון. הבנה מה הוא כותב, ואתה מפי שלא נשאר במלאכת השמיים והארץ, דבר ניכר ומפורסם. לכל מי שהוא חכם לב ולמי שאינו חכם לב, שיהיה העולם נברא בזמן מועט ולא היה קדמון. כלומר, מה ההוכחה שהעולם הוא לא קדמון אלא השם ברא אותו? כי בחידוש הלבנה, שהוא ניכר שהשם יתברך מחדשו פעם אחת בכל חודש וחודש, ומחלה אותה מעט מעט עד שלא נשאר בו שום אור בעולם, ועד עוד פעם מחדש. וזה לעד ולעות, כי יוצר הכל יצרו מתחילה מעין, ויכול להחזירם לעין כשירצה. ומי שמברך לקדוש ברוך הוא על חידושו, מורה לאין כל, רואהו שיש לעולם כולו יוצר ומושל ושליט. וזהו כל האדם. אומר, בגלל שאדם עושה את זה, אז הוא צועק שיש בורא לעולם, כמו שהלבנה מתחדשת, ככה גם העולם מתחדש. כל הבריאה כולה, היא לא הייתה תמיד, אלא יש בורא שברא אותה. ולמה זה דיינו? כי כשאמין האדם בזה ויכיר שיש בורא לעולם, יפחד ממנו ולא יסור ממצוותו ימין ושמאל. איל כך או איל ונחשב כאילו מקבל פני שכינה, ראוי שיברך בקעת החודש מעומד. אז גם הוא יותר מסביר לנו גם למה, כמו שאמרנו, הגמרא אומרת דיינו, כי זה המהות של האדם בעולם, להכיר את מי שאמר והיה העולם. וכדברים האלה ממש כותב הרמב"ן המפורסם מסוף פרשת בו, אני קורא לכם מקור 5. שם הרמב"ן כותב שהאדם מתפלל, הוא בעצם עושה את הכוונה של היצירה שלו. הוא כותב ככה: לפיכך אמרו במסכת אבות חז"ל, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שכולם חמודות וחביבות מאוד. למה? שבכל שעה אדם מודה בהם ללוקיו. כל מצווה שאתה עושה בעצם, אתה צועק יש בורא לעולם. שמת מזוזה בבית, למה אתה שם מזוזה? סתם בן אדם, למה שישים מזוזה? אתה אומר יש בורא שברא אותי ואת העולם. כל מצווה שאתה עושה, אתה נותן לידיים, לא משנה מה, אתה צועק שיש בורא לעולם. וכוונת כל המצוות שנאמין באלוהינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, ושזה השם ברא אותך, שתכיר אותו. כמו שדוד המלך אומר לשלמה, דע את אלוהי אביך ועובדהו בלבב שלם. שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים, מלבד שידע אדם ויודע לאלוהיו שבראו. ואומר שזה גם, זה הסיבה העיקרית לתפילה במניין. למה אדם יש תפילה במניין? באים אנשים נאספים לתוך בית אחד, בית כנסת, וצועקים יש בורא לעולם. אתה צועק את כל המהות הזאת. וכוונת רוממות הכל בתפילות, וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפילת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו וידעו לאל שבראם וימציאם, ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו. וזה כוונת חזה במה שאמרו, ויקראו אל אלוהים בחוזקה. מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול. כמו עדיין יש תפילה בקול, בבית כנסת, אתה צועק יש בורא לעולם, וזה כוונת היצירה שלך. אז רואים מכאן שדבר ראשון, מכת הלבנה היא מאוד גדולה, כי היא מראה על חידוש העולם, שאמרנו שזה כוונת היצירה, אומר הרמב"ן, שאתה נבראת בעולם להכיר את הבורא, ושאתה מברך בקת הלבנה, אתה צועק כדי לעיני כל, תראו יש כאן משהו שמעיד שהעולם הוא מתחדש ונברא ולא היה תמיד. עכשיו להראות רק את החשיבות של בקת הלבנה כמה היא גדולה, הבאתי כאן רק לתחילת השאלה. משות שבות יעקב, חצי פנה צריך לבישה, לא יודע, לא יודע מה זה. אני קורא מקור 6.
אבל למה באמת אסור להסתכל על בנה כשאתה
לא, כתוב פעם אחת להסתכל, נכון, לפי הטעמים קבליים, נכון, התלבטתי אם להביא את זה, אבל זו סוגיה גדולה, כן, למה לא להסתכל, האם אותה להסתכל, נכון, נכון, גם שם יש שאלה, יכול להיות שזה יותר תמים על פי הקבלה קצת, אבל אני ראיתי על זה משהו, לא נכנסתי לזה, תמת, אני אפשר לבדוק את זה. כתוב בשבות שבות יעקב ככה, שבות, מה זה?
אנחנו גם אומרים, עלינו לשבח, אחרי שאמרנו 5 דקות קודם, בסוף התפילה, למה אומרים את זה? כדי שלא נעבוד ללבנה, שידע שיש מעל ללבנה, תדעת ברוך
הוא. מבט אחד זה נחתי. באמת כתוב בהלכה מפורש, שאדם צריך להסתכל על לבנה לפני הברכה, הבשת הברכה לא מברכים לכיוון הלבנה, צריך להפנות את הגוף לצד השני ועד לברך.
לפעמים עלינו לומדים יותר.
איך?
שקופצים...
כשם כשאנחנו מקנגדים, מרגדים
כנגדים. אז לא מסתכלים על הברכה הזאת?
כתוב להסתכל לפני הברכה, וזהו. אתה מסתכל לפני הברכה, מברך, וכשאתה מרקד, אתה מרקד כנגדה, לא יודע אם צריך להסתכל עליה, ואז זה לא נהיה לי מעקיר. העניין זה להסתכל לפני הברכה, לדעת על מה אתה מברך, כן? אתה רואה שאתה יכול לברך עליה, אתה מברך, על פשט הברכה עצמה אתה לא פונה ללבנה, שלא יודע כאילו אתה עובד ללבנה, אלא אתה מסתכל עליה ואז פונה לצד אחר ואז מברך.
רציתי לשאול, למה משה רבינו לא לקח את המאורות שבדרגה
יותר בו? למה כבר שמיים בארץ
שיבשים? למה לא את המאורות?
מה, מצד העדות? כן. השאלה גם מה קלו בתוך שמיים בארץ. הרמב״ם כותב שהרי יש שבעה רקיעים, הכוכבים המזלות זה יחסית ברקיעים הראשונים, יכול להיות ששמיים בארץ זה כולל את כל השבעה רקיעים, הוא רצה לקלול את כולם. הכוכבים המזלות זה יחסית ברקיעים המאוד הראשונים, אז בעל שמה שמיים הוא קלה גם דברים למעלה מהמזלות.
מה שאומר שם, שהם אלו שבאמצעותם יבוא גם העונש
אם לא ישנו. יפה, אתה אומר הם גם אלה שיענישו. יפה מאוד. בשו"ת שבות יעקב, דרבי יעקב ריישר, הוא היה רב בכמה קהילות. אז יש לו שאלה, שאלו אותו ממש בתחילת הנשיאות שלו בקהילה כלשהו. הוא כותב ככה, הבאתי רק את ההתחלה כדי להראות את החשיבות של הברכה הזאת. מחודש כסלב תע"א, כן, בערך לפני 300 שנה, כשבאתי לקבלת רבנות קהילת קודש ורמישה, היה חודש ימים מעונן וערפל, שהיה אי אפשר לראות הלבנה בחידושה ולקדשה, כן? ואנשים שם היה להם צער שהיה הרבה עננים ואי אפשר לקדש, ונשאלתי מאיזה בעלי בתים ששמעו מאיזה רב שגזר תענית על הציבור בשביל זה שלא היו יכולים לקיים מצוות קידוש לבנה באותו חודש, ומדבריו יש להם על מי שיסמוך ומשס לפוסקים ראשונים. ככה שאלו אותו, אמרו לו, האם אנחנו צריכים להתענות על זה שלא זכינו החודש לברך ברכת הלבנה? בתשובה שלו כותב שלא. תבינו עד כמה הברכה הזאת היא גדולה. זה לא כאילו, טוב, אין קשת, אז אין קשת, בסדר. האם ברכת לבנה, יש שאלה אם אולי צריך להתענות, לא זכינו החודש לברך. למה? בגלל החשיבות שלה. איך?
באירופה יש בעיה.
נכון. נכון, את עיקר המצוות אפשר לעשות בארץ, נכון. מתוך שישה סדרים משניים של ארבע סדרים שכאלה, אפשר לעשות רק בארץ.
אבל אם אתה רואה קצת אור מתחת לענן,
זה מה שנראה עכשיו. זה הדיון הלכתי עוד שנייה להגיע אליו. רק הבאתי את זה להראות את החשיבות. רואים שאתה, יש לה ואמינה, יש מחשבה להתענות על זה שלא זכינו לקדש את החודש. נראה לי שהם זוכים
על הדבר הצעתי שהוא היה פעם בצופה.
מה, עם מסוק?
עם מטוס.
נכון. היה כמה סיפורים על אדמו"רים שממש לקחו מסוק כדי לא לפספס.
על העננים.
כן, כן.
רואים הרי שבחור אפשר כבר באלף, אם רואים...
אלף? לא.
לא יודע באלף, אבל לא לחכות על זה.
לא לחכות עם עניין ומוצש. כן. אוקיי, כן, הרבה החמירו בזה. יש גם שאלה, אחרי שהיה את הטיסה הראשונה של לירח של אילן רמון ודד, היה הרבה שאלות בפוסקים האם מותר לעשות ברכת לבנה על הירח וזה, טוב, יש על זה הרבה סוגיות. בוא נהיה מקור שבע. מקור שבע, גם יש סיפור מאוד מעניין בספר אור חדש, הביאו אותו גם הפוסקים על המשנה ברורה. הוא כותב ככה, מי שבא לידו קידוש השם הוא מקיים מצוות עשה ונקדשתי בתוך בני ישראל שמפורסם עשה בני ישראל. יש מצוות קידוש השם שאם עכשיו גוי, יש בזה הרבה פרטים, הגוי אומר לך מול, אני אראה לך מקרה הכי קלאסי, גוי רוצה שתעבור על מצווה בגזרת שמד, ויש כאן 10 יהודים שרואים אותך ואתה מוסר נפש, זה מצוות קידוש השם, כן? שנזכה לחיות על קידוש השם. אז זה מצוות למות על קידוש השם, אז יש ברכה מיוחדת על זה. אדם מברך לפני, אז קודם שיארגהו יברך בשמחה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו וקידש שמו ברבים. יש מחלוקת בפוסקים באמת על הנוסח של הברכה הזאת. יש שוט מאוד נדיר, קוראים שוט ממעמקים, של אחד גאון עולם שהיה בתקופת השואה, מצאו את זה אחרי השואה, הוא הכביא זה, ששם הוא דן בהרבה שאלות, ואחד השאלות שאלו אותו גם את זה, יהודים שהלכו למשרפות, שאלו אותו על הנוסח של הברכה, אז שם הוא מפלפל באמת בנוסח, על כאן הוא מביא שזה הנוסח, לקדש שמו ברבים. ואז הוא כותב ככה, תראו איזה קבלה מעניינת הוא כותב, וקיבלתי ממורי ורבי אלוף החסיד, מורנו רבי משה מיזליש זצ"ל, מייזליש, מקהילת קודש קרקה ובר סמכה, אבל שאם ירצה להינצל, אם אדם עכשיו גוי בא להרוג אותו בגזרת שמד והוא רוצה להינצל, מה יש לו עצה? יבקש מהעקום הרוצה להורגו שיניחנו לעשות מצווה אחת קודם ובעזרת השם יוכל להינצל. רב מביא סיפור, וסיפר לי מעשה רב שירה לאחד שפגע בעקום בלילה ורצה עקום להורגו, וראה שהלבנה זרחה, אותו יהודי. וביקש מעקום שיניחנו לעשות מצווה אחת שציוונו הבורא יתברך קודם, ואחר כך יעשה איתו עם מומה של ליבו חפץ. והלבנה הייתה בחידושה, וקיצה בפניו בכוונה גדולה. ואחר כך רוצה למסור נפשו בשמחה על קדושת השם, ונעשה לו נס, כשדילג וקפץ ג' פעמים, ואנחנו מרקדים כנגדך, פתאום בא רוח, מי איפה אותו משם? נשא אור רוח מאת העקום, ושוב לרוא הוא יודע את זה וניצל ממנו. תוך ידע שהוא כיפץ שם, קרה לו נס, פתאום נעלם משם. וגם שמעתי ממנו, שמי שיקדש הלבנה, תראו את המשפט זה. בגלל זה, בזמן נכון, דיברתי עם כמה אנשים, לדעתי, בזמן מלחמה יותר צריך להקפיד על ברכת הלבנה, לא יפספס אותה, ולכוון משם כל ישראל, כי תראו מה הוא כותב כאן. וגם שמעתי ממנו, שמי שיקדש הלבנה, מיום שקיצה, שוב לא ידאג שימות באותו חודש, מאותו יום ואילך. עד כדי כך. אדם שאמר ברכת הלבנה, עד סוף החודש, באותו יחיה. פוסקים אומרים שמדובר כאן, אם נגזר לו למות, אז הוא, לא נאמר על זה, על מיטה משונה הוא לא ימות. הוא לא ימות מיטה משונה, ביום שהוא קידש את הלבנה. כי שכרה כל כך גדול כמו שאמרו חז"ל, תנא דביא רבי ישמעאל, ימלא לו זכור ישראל אלא להקביא פני אביהם שבשמיים וכולי. כלומר, רואים כאן את החשיבות של המצווה, אחד, רואים שיש לו הבטחה שיחיה עד סוף החודש, וגם הסיפור עם אותו חסיד, רואים שדווקא היה עם ברכת הלבנה. עכשיו, בהתחלה הוא מתחיל, שהוא אומר שאם אדם הזדמן לו הגוי כזה, שבקש ממנו לעשות איזה מצווה, לא חשוב איזה מצווה. ואז הוא מביא סיפור דווקא עם ברכת הלבנה. חשבתי למה הוא מביא דווקא עם ברכת הלבנה, ומה הקשר של ברכת הלבנה להינצל. אז הבאתי כאן במקור 8, לא נקרא את כולה, נגיד אותו בעל פה, כי אין לנו זמן. כן, גם זה קטן קצת. ספר מורה נבוכים. הרמב"ם שם כותב יסוד מאוד גדול בעבודת השם, מי שירצה אחרי זה שישלים את זה, שהוא אומר, כל מקום שראית, אפילו צדיק גדול, שקרה לו איזה נזק בגשמיות, זה אומר שבאותו רגע אולי בדבקות בהשם. כשברגע שאדם בדבקות, אי אפשר לגעת בו. כמו שמוכח בהרבה מקומות, שגם צדיקים גדולי עולם, שאפילו נגזר דינם למות כבר. ברגע שאתה בדבקות, אי אפשר לגעת בך. מכאן גם מכורה העצה הגדולה של נפש החיים, שיש סגולה מאוד מפורסמת מנפש החיים. דוד המלך, נכון? שאומר נפש החיים, שברגע שהאדם מתבונן, שאין עוד מלבדו, זה עצה מאוד מפורסמת ש... יש עליה מלא סיפורים שאנשים עשו אותה בשואה. לי יש חבר שגם היה באסון מירון, הוא סיפר לי שהוא עשה אותה, הוא כתב אחרי זה ספר שהוא ניצל גם מניסי ניסים. הוא אומר, אתה פשוט מדמיין איך אין עוד מלבדו, ואתה ממש מתעמק בזה שכל המציאות כולה אין שום דבר חוץ מהשם. הוא מחיית כל המציאות, הוא אומר, באותו רגע אי אפשר לשלוט בך, כי אתה עכשיו חיית זה שכל הכוחות שיש בעולם הכל זה ממקור אחד. ואומר הרמב״ם, כל מי שהיה בדבקות באותו זמן אי אפשר להינזק. עכשיו, שראיתי את הרמב״ם הזה, זה מאוד התחבר לי למה שראינו עם ברכת הלבנה. בגלל שראינו שברכת הלבנה, העניין שלה זה הקבלת פני שכינה. שראינו שמה זה הקבלת פני שכינה? הסביר לנו רבנו יונה, שאתה חי את זה שיש בורא לעולם. לכן ברגע שאתה עושה ברכת הלבנה, אתה חי את זה שיש בורא לעולם, שמנהיג את המציאות, אז העקום לא יכול לפגוע בך, כי אתה חי דבקות. שיש דבקות, אומר הרמב״ם, אי אפשר לגעת בך לרעה. עד כאן ראינו את החשיבות הגדולה של ברכת הלבנה, ושאדם עושה אותה ממש מובטח לו אריכות ימים וכל זה. למה? כי אתה חי את העניין הזה שיש בורא ואת ההשגחה הפרטית על המציאות. עכשיו נתחיל את הסוגיה בהלכה.
כל דבר, איך? אנחנו חושבים על המהות, על הקדוש ברוך הוא, על האמונה. תיקח מצווה. עכשיו עברנו סוכה. אנחנו לא נכנסים בבעירה.
נכון, נכון.
אנחנו שמע ישראל אומרים כל בוקר.
נכון.
אתה לא יכול בלי זה.
כל מצווה, נכון. לא עכשיו באתי להביא רמות של מצוות. נכון, כל מצווה. אנחנו רואים שחז"ל דווקא כאן אמור שכאילו מקבל פני שכינה. כי כמו שראינו, זה אחד הדברים היחידים שגם בעולם הגשמי אתה רואה כאן איזה חידוש של המציאות, כן? עץ פשוט נראה עץ ושמיים שמיים, רק הלבנה אתה רואה שהיא כאילו קטנה וגדלה, כאילו היא צועקת לך, העולם נברא מאפס, כאילו, זה לא עכשיו הוא היה תמיד, היא צועקת את העניין הזה של חידוש העולם. טוב, עכשיו נתחיל את הסוגיה לגבי מה ששאלנו עם הענן דק שיש על הלבנה. אז השאלה אם אפשר לברך, אם רואים עוד פעם, אם ממש היא מחוסת, אז ברור שאי אפשר לברך. מה קורה, זה קורה הרבה פעמים, שאתה רואה אותה, אבל מכסה אותה זה ענן דק שקצת עולה עליה. איך? הוא לא מכסה, אבל הוא עליה כזה, כן? זה כמו בלט עליך כזה, על היתרו כזה, כן? השאלה, איך מסתכלים על זה? כן, בדיוק. אז בוא נראה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אני קורא מקור ראשון. בדף השני מקור ראשון. אומרת המשנה, אין מברכים בורא מורה האש במוצאי שבת על האור עד שיאותו לאורו. כן, במוצאי שבת אנחנו מברכים כידוע על הנר, בגלל שאדם הראשון אומרים חז"ל במדרש, השם נתן לו את החוכמה לגלות את האש במוצאי שבת, אז מברכים על הנר של הבדלה. אומרת הגמרא, אתה לא יכול לברך על הנר עד שאתה צריך ליהנות מהאור שלו. אומרת הגמרא, מה הכוונה? אומרת הגמרא, והם מברכים על הנר עד שיאותו. אמר רב יהודה, אמר רב, לא יאותו ממש, אלא כל שאילו עומד בקרוב או משתמש לאורה ואפילו ברחוק מקום. כלומר, לא צריך ממש ליהנות ממנו, אלא אתה צריך באזור שאם עכשיו תצטרך להשתמש בו, זה כן יעזור לך. המרחק הזה אתה כן תוכל להיעזר בנר, אם היית רוצה ליהנות ממנו.
בגלל זה מתקרבים אל האור עם הציפורניים.
זה עומד נראה, נכון. לפי השיטה הראשונה, המדד שיאותו לאורו, זה לא שאני צריך ליהנות ממנו, צריך שהנר יהיה לו פוטנציאל כזה. כלומר, אם זה נר שיכול להעיר בצורה, שאם אני אהיה לידו, אני אוכל ליהנות ממנו, אז גם אם אני מאוד רחוק ממנו, ועכשיו אני לא יכול ליהנות ממנו, זה בסדר. זה מדד לנר, זה לא מדד אליי. זה שיטה ראשונה בגמרא. בסדר, מובן. פוטנציאל של הנר, לא שלי. כלומר, אם זה נר כזה גרוע, שגם לידו אני לא יכול ליהנות, אז אני לא יוצא. האם זה נר, שאם אני אהיה לידו אני יהנה, גם אם אני עכשיו 20 מטר ממנו אני יוצא ידי חובה. זה שיטה ראשונה. וכן אמר רבא שבייחוק מקום שנינו, ורבא אמר יאותו ממש, רבא חולק אומר לו, הכוונה שאתה צריך בפועל ליהנות מהנר, זה לא פוטנציאל של הנאה, אתה צריך להיות בקרוב שאתה ממש יכול ליהנות ממנו כרגע. וכמה? מה המדד? אמר אולה כדי שיקיר בניסה לפונדיון. רמת אור כזאת שאתה יכול לזהות בין שתי מטבעות שמאוד דומים אחד השני. חזקיה אמר כדי שיקיר בין מלוזמה של טבריה למלוזמה של ציפורי. עוד פעם, זה גם מדד של סוגים של מטבעות, של שטרות שהיו פעם, שאם הרמת אור ברמה כזאת שאתה יכול לזהות ביניהם, אתה יוצא ידי חובה. מה נפסק להלכה? אני קורא מקור 2, השולחן ערוך. אין מבחים על הנר עד שאותו לאירו, דהיינו, אומר מרן, שסמוך לו בכדי שיוכל להכיר בין מטבע מדינה זו למטבע מדינה אחרת. לפי השולחן ערוך צריך להיות קרוב, לא מספיק שיש לו פוטנציאל ואתה 30 מטר ממנו, צריך להיות קרוב במדד כזה שתוכל לזהות בין שתי מטבעות דומים. אני עכשיו קורא מקור 3. הרדב"ז עכשיו שאלו אותו לגבי ברכת הלבנה, שהוא רוצה להוכיח מהסוגיה הזאת של הבדלה לברכת הלבנה. שאלו את הרדב"ז, שאלת ממני, הוא כותב שם, עוד יחד דעתי אם מברכים הלבנה בזמן שיש מסך מבדיל בינו לבינה וכן בזמן שיש שם אבים. ככה שאלו את הרדב"ז וכך הוא עונה. תשובה, מנה מנה לדד אתנן, עכשיו הוא רוצה להכריח לו איזה מהגמרה שאנחנו ראינו, אין מברכים על האור עד שיאותו לאורו, וכמה אמר אולה עד שיקיר בין סלע לפונדיון. לעניין ברכת הלבנה נמי, הוא רוצה להגיד שאין הבדל בין ברכת מורה האש לברכת הלבנה, זה אותו מדד. אותו דבר לעניין ברכת הלבנה, אם המסך הוא דק וקלוש שעובר ממנו אור הלבנה עד שהוא נהנה ממנו ויוכל להכיר בין סלע לפונדיון וזולתו מן הדברים שנקראים אור הלבנה, אז ודאי יכול לברך עליה. ואם המסך הוא גס ואין נהנה מאור הלבנה, אין לברך ואב וברכה לבטלה. והוא הדין עניין הענן, אם הוא אב אין מברך, ואם הוא קלוש ודק מברך. כלומר הוא אומר, המדד הוא בדיוק כמו ברכת מאורי האש, בשתיים אתה צריך ליהנות מהאור של הלבנה. אם זה אור הלבנה, אתה עדיין יכול ליהנות ממנו, והמסך הוא לא חוסם, אז בסדר. האם המסך חוסם את ההנאה, אז אתה לא יוצא לידי חובה. כך הוא רוצה להגיד. אני קורא עכשיו מקור 4, אני מדלג מגן אברהם. אומר מגן אברהם, אותו דבר הוא כותב, צריך שלא יהיה מסך מבדיל בינו לבין הלבנה, אלא אם כן הוא דבר זך, שהלבנה נראית ממנו, כלומר, עם המסך מאוד, העננים מאוד דקים, שיוכל להכיר דברים הניכרים לאור הלבנה. היום קצת קשה נראה לי לבדוק את המדד של זה. מי שהיה בצבא בטח יותר קל לו להבין את זה כלילה עם לבנה ובלי לבנה, זה עולם שלם לגמרי כאילו בניווטים, אבל היום שיש לך אור חשמל מאוד קשה, אבל המדד. והוא הדין אם נתכסה באבים, אבל אם נתכסה באב דק וקלוש, מברך. אז גם ככה פוסק המגן אברהם כמו הרדב"ז. וככה באמת הוא נפסק גם מנהג אשכנזים והמשנה ברורה, אני קורא לכם למטה, כותב המשנה ברורה, כתוב בשולחן ערוך שצריך ליהנות מאורה, והמשנה ברורה כותב, אני קורא מקור 5, דהיינו בעת שזריחתה ניכרת על גבי קרקע, כמו שאמרנו קשה קצת לזהות את זה עם אור חשמל, אם נתכסה הלבנה באבים, אם האב דק וקלוש נראית הלבנה ממנו ונהנה בה, מברך, ואם הענן אב אינו מברך, ואם התחיל לברך ואחר כך נתכסה באבים, גומר הברכה אם לא שהוא משער שתתכסה הלבנה באמצע ברכתו. כלומר, אם אתה רואה שהלבנה עוד שנייה מתכסת, אל תתחיל את הברכה. האם התחלת ביתר, ואז פתאום התכסה באמצע, ותגמור את הברכה.
צריך לראות פעם אחת את הלבנה.
כן, לפעמים אתה רואה אותה, ואתה רואה שעוד חצי שנייה, הענן רודף אחריה. אז אסור לך להתחיל. האם התחלת, ופתאום הגיע הענן, אתה יכול לסיים את הברכה, הוא אומר. שאלו להתחיל בכתוב וכולי, האם ביהו הלכה והוא הדין אם יש מסך מבדיל בינו לבין הלבנה, הדין גם כן כמו לעניין אבים. כלומר, מסך זה כמו לעניין אבים. כן, גם בשער הציון הוא כותב שלכן אדם שיש לו משקפיים לא צריך להוריד את המשקפיים לפני ברכת הלבנה, כי זכוכית זה לא חוצץ. דין המסך הוא דק וקלוש שעובר ממנו אור הלבנה, עד שהוא נהנה ממנה ויכול להכיר מן הדברים שהם נקראים לאור הלבנה, יכול לברך עליו. ואם המסך הוא גס ואין נהנה מאור הלבנה, אין לברך דבר ברכה לבטלה. כן, אותו דבר, זכוכית שהיא דקה ורואים דקה טוב, אז זה כמו ענן דק, ולכן יהיה אפשר לברך. שאם יש מסך מבדיל בין אור לבין הלבנה והוא דק וקלול, שעובר ממנו אור הלבנה ונהנה ממנה ויכול להכיר בו דברים הניכרים לאור הלבנה, יכול לברך עליו. אם המסך הוא גס ואין נהנה מאור הלבנה, אין לברך עליו. אז המשנה ברורה, אז ראינו כאן שהרדבז וגם המגן אברהם וגם המשנה ברורה הלכה למעשה, וככה מנהג אשכנזים, הם נוקטים שהמדד הוא אם זה עבה או גס, עבה או דק, סליחה, שכמו שבבקעת מאורי האש המדד אם אתה יכול ליהנות מהאור שלה. אם המסך לא מפריע לך ליהנות מהאור, כמו משקפיים שזכוכית או ענן מאוד דק, אז זה בסדר. אבל אם זה כבר גס, שזה מה שחוסה מהאור שלה, כאן זה בעייתי. עכשיו, חכמי הספרדים מצאנו כאן דעות שיותר חולקות, וזה קצת יותר מחלוקת האם הולכים לפי הפשט או הקבלה. לפי הפשט ראינו לפי הגמרא, פוסקים אשכנזים, המדד הוא אם זה עבה או דק. על חכמי הספרדים קצת יותר חששו לקבלה, הם כותבים ככה. מקור ראשון אומר אחידה. יזהר שלא יברך, אפילו ענן דק וקלוש מכסה אותה. לכן פסק בספר שמח נפש, שמנהגנו בקהילת קודש בטל, שאין אנו מברכים כי עד שתהיה זקה בלי שום מכסה דק כלל, כמו שכתב הרב ושאר הכוונות. אז המקור של זה הארי הקדוש ושאר הכוונות, שיש שם תמים על פי הקבלה שאני לא מבין, אבל לפי הקבלה אפילו ענן דק, אז אתה רואה את האור, הכל בסדר, אתה צריך לברך על הלבנה שהיא נקייה לגמרי. ככה זה על פי הקבלה. וככה היה מנהג, אומר האחידה, בקהילת בטל. אותו דבר בן ישחי פוסק הלכה למעשה, אומר בן ישחי, ואם ענן דק עליה לא יברך. בן ישחי ככה סותם להלכה למעשה, לא למברכים שהענן דק אפילו. שוט אור לציון, הרב בן ציון אבא שאול היה ראש ישיבת פורת יוסף, כותב ככה: אם יש עננים המסתירים את הלבנה, אפילו עננים קלים שהלבנה נראה דרכם, גם הוא פוסק כמו הבן ישחי, אין לברך על הלבנה. ובטעם למטה הוא כותב כמו שאמרנו, הוא אומר אף שבתשובת הרדבז שראינו מבואר שאם הענן מכסה את הלבנה הוא דק וקלוש, יכול לברך בקעת הלבנה. מכל מקום כתב אחידה שראינו שלמעשה אין לברך אפילו יש ענן דק עליה, לכן כתב הבן ישחי. ואף על פי שיש להסתפק בדבר זה, דשמה לא יחמירו אלא שלא לברך אף כשאין הענן, אף שהלבנה אינה נראית בעדו, שאפילו כשהענן דק והלבנה נראית שגם כן לא לברך. אולם בעננים קלים וקלושים ביותר אולי אפשר להקל, ועל זה אולי הייתה כוונת הארי הקדוש. מכל מקום אומר למעשה צריך עיון, והוא מחמיר שאפילו בענן דק מחמיר כמו הבן ישחי ואחידה, שעל פי הארי הקדוש לא מברכים. או השאלה אם ברכת הלבנה זה ברכת השבח או ברכת הנהנים, זה השאלה. נכון, לכן למעשה אני לא זוכר מה נפסק, על השאלה אם זה ברכת השבח או ברכת הנהנים. אם זה ברכת הנהנים, או ברכת הראייה, סליחה, אם זה ברכת הראייה, הרי בתוך עולם הברכות יש לנו הרבה חלוקות. יש לך ברכות הנהנים שזה לאכילה ושתייה, יש לך ברכות הראייה שזה תלוי בראייה, כמו קשת, כמו ערים גבוהים, כמו הים. יש לך ברכות השבח, נגיד פוקח עיוורים וכל זה, שגם אדם שהוא לא רואה יכול, צריך לברך פוקח עיוורים, או נגיד יוצר המאורות. הגמרא אומרת שגם יוצר המאורות, גם מי שלא רואה פוקח עיוורים, אני לא יודע אם עיוור מברך, אבל נגיד יוצר המאורות ודאי הוא מברך, הגמרא אומרת. למה? כי בסוף זה ברכת השבח, אתה מודה להשם שיש מאורות בעולם, זה סיבה אחת. סיבה שנייה, גם הוא נהנה מהמאורות, כי אנשים יכולים לעזור לו, הגמרא אומרת. אבל רואים שיש ברכות השבח שגם אם אתה לא נהנה, אתה מברך בגלל שבח העולם. יש ברכות שתלות ממש בראייה. שאלה אם ברכת הלבנה זה השבח או הראייה. אני לא זוכר, לא זוכר מה נפסק להלכה, לא זוכר. צריך לבדוק את זה. לא הספקתי כל כך יותר מדי לעיין בשאר המקרים את האמת. הרב עובדיה למסקנה מה הוא פוסק, הוא כותב ככה. הוא אומר, כשיש ענן דק על הלבנה, אף שהלבנה נראה דרך הענן, מנהגנו להמתין עד שהענן ילך. אלא אם כן יש חשש שיפסיד את הברכה לאותו חודש. והאשכנזים נוהגים לברך. אך בענן אב לכולם אין מברכים. הרב עובדיה נוקט דעה באמצע, הוא אומר אם הענן אבה ברור לכל השיטות אסור לברך, שענן דק אז הוא בין הטיפות. מצד אחד ראינו שלפי הניגלה, לפי הגמרא אפשר לברך, מצד שני זה הטעם של הקבלה. אז הוא אומר אם אתה רואה מקרה כזה לכתחילה תחכה, תחמיר כמו אחידה והבן ישחי שאי אפשר לברך על זה, ותחכה. אלא אם כן אתה יודע שתוכל לפספס, שזה מאוד, נגיד בחורף זה מאוד מצוי, שאם לא תברך עכשיו אתה לא יודע אם
זה ביום האחרון שלהם,
או נגיד ביום האחרון, או בחורף שאומרים לך יהיה עכשיו הרבה ימים מעוננים, יכול להיות שאתה בכלל תפסיד לכל החודש. אז כאן אל תחמיר, תפסוק כמו המשנה ברורה. על האשכנזים נוטים יותר להקל את זה לכתחילה. אשכנזים לכאורה, אפילו אם אין חשש שיפספסו, יכולים לברך שיש ענן דק. ספרדים מחכו אם הם יודעים שהם לא יפספסו את זה. לא עובד למטה, הוא כותב שככה שאלו אותו שהיה צעיר, הוא כותב ככה. ומדי דברי זכור לזכור את אשר נשאלתי במי חורפי, עדות מה שכתב מרן אחידה, שאם יש אפילו ענן דק על הלבנה, לא יברך ברכת הלבנה. לכן כתב בספר בן איש חי, שאלו אותו איך לפסוק להלכה. והדבר ברור שאין זה מנהדים אלא ממידת חסידות. הוא כותב מפורש שכל מה שבן איש חי כתב זה מידת חסידות, זה על פי הקבלה. לכן מבואר בשוט הרדבז שראינו שאם המסך שעובר על פני הלבנה הוא ענן דק וקלוש, שעובר דקו אור הלבנה עד שנהנה ממנו ויכול להכיר בין איסר לפונדיון, בין הסוגי מטבעות שאמרנו, וכיוצא מזה מהדברים הניכרים לאור הלבנה, ובוודאי שיכול לברך עליה, וכן כתבו האחרונים. ענף קמינה שאם לא נשאר זמן לברך עליה אלא באותו לילה, כמו שאמרת, בוודאי שיברך עליה. לכן הרב עוד אומר, בגלל שזה חומרה, אז אם עכשיו זה הלילה האחרון, ברור שתברך ואל תפסיד את הברכה, כי אתה רוצה להחמיר כמו הרי הקדוש, בסוף אתה תפסיד את כל הברכה, לכן אל תחמיר. ואז הוא דן כאן בעוד שאלה למטה, ובזה נסיים, הוא כותב ככה. אם נראה בליל מוצאי שבת, אחד בימות הגשמים, שנשארו שניים שלושה לילות לבקעת הלבנה, כמו עוד יומיים בערך כבר אי אפשר לברך, וענן דק היה מכסה אותה. עכשיו הוא מביא דוגמה של ימות הגשמים. אבל היה אפשר ליהנות מאורה, והתכוון השליח ציבור לברך ולהוציא את הקהל לידי חובת בקעת הלבנה. כי אמרנו מקר הדין, אפשר לברך. הציבור רשאים לכוון לצאת ידי חובת ברכת הלבנה בשמיעה מהשליח ציבור על ידי תנאי. הרב עובדיה כמביא חידוש גדול. מה קורה אם עכשיו אני יודע שעוד יומיים עובר ברכת הלבנה ואני בא לברך ויש ענן דק. ויש שליח ציבור אצל הספרדים יותר נהוג שהוא מברך בקול וכל מברכים איתו. עכשיו אני רואה שהוא בטוח יברך, הוא החזן. ואני רוצה להחמיר כמו הבן איש חי, לא לברך שיש ענן דק. מצד שני אני מפחד שעוד יומיים כבר לא יהיה לבנה. הוא אומר, אני יכול ללכת לחזן ולהגיד לו, תכוון להוציא אותי, ואני עושה תנאי. אני יכול לכוון לעשות תנאי לצאת ידי חובה. אם לא יהיה לבנה עוד יומיים, אני מכוון עכשיו לצאת מהשליח ציבור. ואם יהיה לבנה מחר נקייה לגמרי, אני מכוון לא לצאת, אני מברך מחר. הוא אומר, זה תופס, חידוש גדול. איך? הוא לא מברך, הוא שומע את החזן. החזן מברך, הוא אומר לחזן, תכוון להוציא את ידי חובה בתנאי, והוא עושה תנאי עם עצמו. הוא אומר, אם אני עכשיו לא אראה עוד את הלבנה, אני מכוון לצאת מהשליח ציבור. האם הלבנה מחר תהיה נקייה, אני מכוון לא לצאת, ומחר אני אברך.
זה עובר
לאשכנזי ספרדי, שאתה ספרדי עבוד לאשכנזי. לכאורה אותו דבר, נכון? נכון? לכאורה אותו דבר. אם הוא מכוון לצאת, צריך להגיד לו לכוון להוציא אותך, אבל כן? צריך לכוון לצאת.
בסדר, הספרדים.
זה אותו דבר. נכון. שאלה יפה, נכון, נכון, אשכנזי ספרדי נקלעו למצב כזה. אשכנזי אומר, אני מברך, כמו המשנה ברורה, לכתחילה. אם אתה ספרדי, תגיד לו, תכוון להוציא אותי, ואתה עושה את התנאי, תגיד לו, שיעשה לכוון על תנאי. שאם תראה עוד הלבנה כשהיא זכה ומהירה, יפה בלי עננים כלל, למחרת או לאחר מכן, באופן שיוכלו עדיין לקדשה, הם מכוונים שלא לצאת, ואם לא, הוא מכוון לצאת, כיוון שהם רק שומעים מהשליח ציבור, מאן לצאת על ידי תנאי ואין בזה חשש ברכה שאינה צריכה. אז זה חידוש מאוד גדול של הרב עובדיה, שאפשר לעשות תנאי כזה ואתה יכול להרוויח.
אבל בברכות עושים תנאים.
נכון.
למשל בחידוש אני
כן, אבל החידוש כאן שאתה עושה תנאי אפילו שאתה יכול לצאת לכתחילה מעיקר הדין.
אפילו גם למחרת. אז לא תנאי מיידי.
נכון. נכון. על הספק, נכון. איך? יותר מוקדם מהספרים, נכון, זה גם עוד מחלוקת. אשכנזים כבר בדלת והספרדים האלה לא, הספרדים מבב זין, כן, נכון. מה המחלוקת הזאת? נכון, זה סוגיות מאוד גדולות של כן, כל מחלוקת זה סוגיה, השאלה שם בגמרא בסנהדרין כמו מי נפסק שם מתי אפשר לקדש את הלבנה, כל כמה צריך שתתמלא החיסרון שלה.
בגלל האורס.
גם חב"ד
עם השבוע. אני לא יודע מה מנהג חב"ד.
לא,
אז בואו רק נעשה סיכום, כי יש לנו עוד 3 דקות כזה. אני רק נעשה סיכום מה ראינו. אז התחלנו בעניין של חשיבות ברכת הלבנה, ראינו שהגמרא אומרת שזה כמו הקבלת פני שכינה, ראינו שההגדרה של הקבלת פני שכינה ברבנו יונה זה זה שאתה יודע שיש בורא לעולם, אתה פוגש, איך פוגשים את בורא עולם בעולם הזה, אתה פוגש אותו על ידי הפעולות שלו, על ידי הגבורות שלו, על ידי הישועות שלו, אתה פוגש את בורא עולם. וברכת הלבנה זה מאוד צועק שם, כי היא ממש צועקת על חידוש העולם, לכן אתה פוגש שם את המציאות שיש בורא לעולם, זה נקרא הקבלת פני שכינה. ראינו שהמצווה הזאת כל כך גדולה, שמי שמברך אותה מובטח לו שישלים את החודש ולא עמוד מיטה משונה. למה? ראינו, רצינו להסביר לפי הרמב״ם, שברגע שאתה נמצא בדבקות בבורא, אי אפשר לשלוט בך, שום כוח זר. וברכת הלבנה זה ממש מראה את העניין של הדבקות, בזה שיש בורא לעולם. כמו שאמרנו שניכר שיש בורא, לכן זה גם עניין של אריכות ימים והצלה ממוות. אחרי זה ראינו את השאלה בהלכה, האם אפשר לברך שיש ענן דק. ראינו שהרדב"ז זה הביא הוכחה מסוגיה שהאם אפשר לברך על, בהבדלה, שיש מה המדד, אם יש מסך שמבדיל. אז הוא אמר, המדד הוא כמו בהבדלה, אם אתה נהנה או לא נהנה מהאור. אותו דבר, שענן דק אתה נהנה, זה לא מפריע לך, אתה יכול לברך. ענן אב, אתה לא יכול לברך. וככה פסקו המגן אברהם במשנה ברורה, וככה מנהג אשכנזים. בספרדים ראינו שחלק החמירו, כמו הארי הקדוש, שאפילו ענן דק לא מברכים, ככה פסק הבן ישחי היחידה לאור לציון. והרב עובדיה הלכה למעשה אמר באמצע, אומר לכתחילה, מכר הדין אפשר לברך. כמובן כמו מנהג אשכנזים במשנה ברורה. אם אתה רואה ענן דק ואתה יכול לחכות, אז הכי טוב שתחכה, תצא לידי חובת כל השיטות. היום אתה לא יכול לחכות, אתה יכול לברך, וחידש לנו שאפילו אתה יכול לעשות תנאי, שאם אתה יודע שאתה בימים הקרובים יהיה נקי לגמרי, אז תעשה תנאי עם החזן, ותוכל לצאת לידי חובה.
כל מקרה מי שנמצא